השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פייטט בא במציע מאתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. הלימוד היום הוא לילוי נשמת רב יעקב דוד בן אברהם יהודה מצנר. השיעור העיקרי הוא בעצם 9 דקות היום, אבל אחר כך יש לנו כמה דקות שאנחנו נכנסים טיפה יותר לעומק בחלק האחרון של השיעור. אנחנו באמצע הסוגיות של היתר הפועלים לאכול מהשדה של בעל הבית תוך כדי העבודה. נעשה סקירה קצרה של מה שראינו עד עכשיו. בדף פי זין ראינו את המקור לדין מכמה ומכרם. כשמכרם למדנו שזה דווקא בגמר המלאכה, כי מדובר פה בזמן שנותנים לכלי, כלומר בקטיף או בקציר. ומכמה למדנו שזה לא רק כמה אלא כל גידולי קרקע. בדף פי ח', בדף הקודם, למדנו מהדין שלא תחסום שור בדישו, שכמו ששם זה גם בתלוש אז גם אצלנו זה גם בתלוש, כי יש היקש בין שור לבין אדם. ועכשיו בדף שלנו פי ט', הגמרה מביאה עוד 4 ברייטות שכולם לומדים מש שור, ששם זה לא תחסום שור בדישו, כלומר מדובר בדייש, ושתי הברייטות הראשונות נכאורה לומדות דברים שכבר למדנו. אז בואו נראה את זה. ברייט הראשונה, שורה שישית פייטת עמוד א', אומרת, כמו שדייש בשור זה דווקא גידולי קרקע, אז גם כל הדין הזה של היתר הפועלים לאכול הוא דווקא בגידולי קרקע. הגמרא אומרת, הרי כבר למדנו את זה מכמה, שזה גידולי קרקע. אומרת הגמרא, כיוון שלמדנו מכמה, שזה לא רק תבועה, ואפילו לא רק קטניות, אלא כל גידולי קרקע, יכול להיות שהיינו לומדים שזה אפילו כל דבר. כמה שמלן דייש, שלא, שזה דווקא גידולי קרקע, ולא דברים אחרים כמו חולב או מגבן. ברייתא הבאה, שורה 14, גם כן מדייש, כמו שדייש זה גמר המלאכה, אז גם כל דבר שהוא גמר המלאכה, כלומר לא לפני שלב הקציר, וגם לא אחרי הקביעות למעשר, שאת זה נראה בברייתא הבאה, וגם על זה הגמרא שואלת, הרי גם את זה למדנו. למדנו את זה מזה שאסור לתת אל הכלי, כלומר מדובר בשלב שנותנים אל הכלי, כלומר הקטיף, ולפועל אסור לתת אל הכלי אלא רק לאכול מהיד, אז למה צריך פה עוד מקור מדייש? עונה הגמרא, יש מצב שבו הפועל נותן אל הכלי, ובכל זאת זה עוד לא הגמר המלאכה. ואז במצב הזה היינו חושבים שמותר לו לאכול, כי סוף סוף נותנים אל הכלי. כמה שמלן שאסור, כי זה עוד לא גמר המלאכה. באיזה מצב מדובר? למשל, שהוא תולש בצלים קטנים בשביל שלא יפריעו לבצלים הגדולים, אז הוא לא זורק את הבצלים הקטנים, הוא כן שם אותם בכלי, אבל בכל זאת זה לא גמר המלאכה, ולכן בשלב הזה עדיין אסור לו לאכול. אז אלה היו שתי ברייטות של דינים שכבר הכרנו. עכשיו שתי ברייטות עם מקור לדינים שעוד לא ראינו את המקור להם. אז ברייטה שלישית גם כן מדייש, שרואים שדייש זה דבר שעוד לא הוקבע למעשר, מכאן שכל היתר זה רק עד שלב הקביעה למעשר ולא אחרי זה. והדוגמה שהברייטה מביאה זה בודל בתמרים, כלומר שהוא מפריד בין תמרים שנדבקו אחת לשנייה, שזה באמת אחרי הקביעות למעשר. קביעות למעשר זה בדרך כלל השלב שבו מכנסים את כל הפירות ביחד, ובודל בתמרים זה אחרי השלב הזה. והגמרא שואלת על זה מברייתא אחרת, ששם כתוב שפועל שבודל בתמרים כן מותר לו לאכול. עונה הגמרא, נכון שבשניהם כתוב בודל בתמרים, אבל מדובר בפעולה אחרת לגמרי. אנחנו דיברנו על בודל בתמרים שהוא מפריד בין תמרים שנדבקו אחרי הקביעות למעשרות, שם מדובר שהוא מוציא תמרים רעות שלא יכולות להתבשל מעצמם והוא עושה להם בישול מלאכותי, פעולה אחרת לגמרי, והיא באמת נעשית לפני הקביעות למעשרות ולכן מותר להם. ברייתא שלישית מאוד דומה לקודמת, גם כן לומדים מדייש שכל היתר זה לפני שזה נקבע לחלה, אבל אחרי שזה נקבע לחלה, אסור. מה זה נקבע לחלה? שיוצרים עיסה ראשונית, שמים מים וקצת מגלגלים, זה נקבע לחלה. עכשיו שואלת הגמרא על זה, הרי מקודם אמרנו שכל היתר הוא רק עד הקביעות למעשר. אז מה אני צריך פסוק ללמד אותנו שאחרי הקביעות לחלה אסור לאכול? הרי כבר הרבה לפני זה אסור להם לאכול, כבר מהקביעות למעשר, שזה אפילו לפני שתכנו את החיטים, ואתה מדבר איתי על חלה, שזה כבר כשעושים מיסה. הגמרא תיתן שלוש תשובות. שתי התשובות הראשונות מנסות למצוא מצב שבו אין חיוב במעשרות ויש חיוב בחלה. ואם נמצא מצב כזה, אז יוצא שלפועלים מותר לאכול עד שלב הקביעות לחלה ולא למעשרות, כי לא היה שלב של חיוב במעשרות. אז המצב הראשון הוא חוץ לארץ. הגמרא מציעה שבחוץ לארץ אין חיוב מעשרות אבל יש חיוב חלה. הגמרא דוחה את זה ואומרת, לא נכון, אם אין חיוב מעשרות גם אין חיוב חלה. אז אפשרות שנייה זה ב-14 השנים של הכיבוש והחלוקה של הארץ, שבאותו שלב לא היה חיוב מעשרות אבל כן היה חיוב חלה. אבל עכשיו הגמרא דוחה את כל הכיוון הזה בכלל. היא אומרת, גם אם תמצא מצב כמו 14 שנות כיבוש וחלוקה שאין חיוב במעשרות ויש חיוב בחלה, זה לא משנה לי. מה שמשנה זה לא החיוב במעשרות בפועל, זה רק סימן. מה שמשנה זה הסיבה, כלומר השלב שבו הפירות מגיעים לחיוב במעשרות, זה השלב שממנו והלאה אסור לפועלים לאכול, בלי קשר אם חייבים בפועל או לא, אלא השלב של הפירות. לכן הגמרא הולכת על כיוון אחר לגמרי, אומר אבינה, צריך לחבר את שתי הברייתות האחרונות. ולכולה לגבי הפועלים, כלומר, לפועלים מותר לאכול עד שלב החיוב במעשרות, או עד שלב החיוב בחלה, והולכים לפי המאוחר שבהם. כלומר, בדבר שיש חיוב במעשרות וחיוב בחלה, מותר להם לאכול עד החיוב בחלה. אם יש רק חיוב במעשרות, אז מותר להם לאכול באמת רק עד שלב החיוב במעשרות. סיימנו את הסוגיה הראשונה. 5 שורות לפני סוף עמוד א', איבה אילו, אנחנו יודעים מדף פי זין עמוד ב', שמותר להם לאכול, אבל אסור להם לאכול, למשל את הענבים, ביחד עם דבר אחר. הם לא יכולים להטביל את זה בעוד משהו. שואלת הגמרא, האם מותר להם לתקן את האוכל באש? למשל, מי שאוכל גרעינים של חיטים, קשה לאכול את זה לבד, האם מותר להבהב את זה באש? זה ממתיק את זה קצת, ואז לאכול את זה. מה בעצם השאלה? האם העניין הוא שאסור להוסיף עוד משהו, או שבעצם אסור לתקן את האוכל לפני, אסור לו להכין את האוכל? גמרא מביאה 4 תשמות. תשמה ראשונה היא ממשהו קצת אחר. כתוב בברייתא שמותר לפועלים להכין את עצמם לקראת הארוחה. איך הם מכינים את עצמם? הם אוכלים לחם עם ציר, זה גורם להם להגביר את התיאבון, ואז הם יאכלו עוד יותר ענבים. אז רואים מכאן שמותר לעשות הכנות לפני. אז אולי גם מותר להבהב באש. דוחה הגמרא, שמה מותר להכין את הגוף של הפועל. אבל מי אמר שמותר להכין את האוכל עצמו? לכן מכאן אי אפשר להוכיח. עכשיו הגמרא מביאה עוד שתי תשמות, שורה שנייה בעמוד ב', שבשניהם יש ברייתות שמפורש בהם שאסור להבהב באש. אז הנה ברור שאסור. לכאורה הראיה מוחלטת. דוחה הגמרא, שם זה לא בגלל דיני אכילת הפועלים, אלא פשוט כי זה מבזבז את הזמן. הם עושים את זה על חשבון בעל הבית. מותר לך לאכול, אבל אסור לך לבזבז זמן ולעשות מנגל. אבל אם אשתך שם, או הילדים, והם יכולים לעשות את זה בשבילך, אז אולי מותר. לכן אין משם ראיה, והגמרא גם הוכיחה את זה, כי אחד מהדברים בברייתא השנייה שם, שאסור לעשות, זה גם למעך את זה על הסלע. וזה ברור שמצד דיני הפועלים מותר, כי זה רק בשביל שיהיה טיפה יותר קל לאכול, זה לא ממתיק את הטעם, ובכל זאת אסרו את זה שם, אלא שם הסיבה היא בגלל בזבוז הזמן. וברייתא רביעית, תשמה, אנחנו בשורה 11 בעמוד ב', כתוב שפועלים שמותר להם לאכול, כלומר בגמר המלאכה, אסור להם לאכול את זה עם פת, זה ברור, כי זה נחשב דבר אחר, וגם אסור להם לספות את האוכל במלח. המלח מתקן את האוכל וזה אסור. אז מכאן אולי ראיה שגם להבהב באש, שזה גם מתקן את האוכל אסור. דוחה הגמרא, כשאתה שם במלח, זה דבר אחר, נוסף לאוכל. אבל באש זה לא מוסיף עוד משהו לאוכל, לכן אולי דווקא שם מותר. בסוגיה הבאה נראה עוד חייה של התשמה הזאת, שמה שכתוב שם שאסור לספות במלח זה בכלל לא בגלל דיני אכילת פועלים. וזה לא באמת שאסור, מה שכתוב שם זה רק אם אתה סופה במלח, זה מחייב אותו בתרומות ומעשרות, ואם תתרום תרומות ומעשרות, אז מותר לך לאכול. וזה מביא אותנו לסוגיה הבאה. הסוגיה הבאה היא טיפה מסובכת. אנחנו נגיד אותה קודם כל בצורה מאוד מאוד כללית, בלי להיכנס לפרטים. אחר כך נראה גם את הפרטים. אז בצורה כללית, יש לנו ברייתא אחת שהרגע אמרנו שאסרה לספות במלח. כלומר, זה נחשב דבר אחר. ונראה ברייתא אחרת ששם מותר לספות במלח. אז זה הקושייה. מתרצת הגמרא שני תירוצים, אביי ורבא, כשהמשותף לשניהם זה שמה שכתוב שם שאסור לספות במלח, כמו שאמרנו לפני רגע, זה בכלל לא מדין אכילת הפועלים. כלומר, נניח שבאמת מדין אכילת הפועלים אסור לספות במלח, לפי שתי הברייתות, אבל איכשהו הסתדרנו, הגענו למצב שבו מותר. שם הנושא זה, מתי זה נקבע למעשר. שלפי הברייתא הראשונה זה נקבע למעשר, ולכן אסור עד שתעשר. לפי הברייתא השנייה זה לא נקבע למעשר. מה ההבדל? למה פה זה נקבע ופה זה לא נקבע? אז הבאי אומר כי הברייתא הראשונה היא בארץ ישראל וספייה במלח קובעת למעשר, והברייתא השנייה היא בחוץ לארץ וזה לא קובע. רב החולק בין בארץ בין בחול זה קובע, אבל רק בשתי פירות, לא בפרי אחד, כמו שמקח קובע רק שתי פירות, לא פרי אחד. ואיך הוא מסביר את הברייתות? הברייתא הראשונה מדברת שהוא סופה במלח שתי פירות וזה קובע למעשרות, ובברייתא השנייה מדובר רק בפרי אחד, ולכן זה לא קובע למעשר. אז זה בכלליות. נחזור על זה מהר, ראינו ברייתא אחת שספייה במלח אסורה לפועל, ראינו ברייתא אחרת שהיא מותרת, בתשובה אמרנו באמת היא אסורה, ושם מדובר שפתרנו דיני אכילת הפועלים, והנושא שם האם הספייה במלח קובעת למעשר או לא, בברייתא הראשונה היא קובעת, בברייתא השנייה היא לא קובעת, או לפי הבאי כי הראשונה בארץ והשנייה בחול, או לפי רבא כי הראשונה היא בשתי פירות והשנייה היא בפרי אחד. עד כאן בעצם נגמר השיעור של 10 דקות. מכאן, מי שרוצה להמשיך לשמוע, אנחנו טיפה ניכנס בשביל לעזור לקרוא את הברייתות בפנים. אנחנו נעבור על כל ברייתא, נראה איך הבנו אותה בהתחלה לפי הווה אמינא, שאז הייתה קושייה בין הברייתות, ונראה איך להבין להבין אותה בסוף, כשאמרנו שבכלל לא מדובר על דיני אכילת הפועלים, אלא על דיני תרומות ומעשרות, בין לפי אביי, בין לפי רבא. הברייתא הראשונה. בברייתא הראשונה מדובר בפועלים שהם בגמר המלאכה. כלומר, מותר להם לאכול בזמן הקציר. אבל אסור להם לאכול את זה עם פת, כי זה נחשב דבר אחר, אלא אם כן הבעלים הרשה להם. וגם כתוב שאסור להם לספות את זה במלח, כמו שכבר הזכרנו. אז בהווה מן הבנו שאסור לספות במלח, כי גם המלח נחשב דבר אחר, מדיני אכילת הפועלים. למסקנה אנחנו מבינים שמדובר פה שבעל הבית נתן להם רשות לאכול. לכן אין בעיה של אכילת הפועלים, אפילו בפת מותר להם לאכול. מה שכתוב שאסור לספות במלח, הכוונה היא רק שזה מחייב בתרומות ומעשרות אם יספתו במלח. מתי זה מחייב? לפי הבעיה דווקא כי זה בארץ, ואפילו שזה רק פרי אחד, לפי רבה, כי זה שתי פירות ולא פרי אחד. וזה לא משנה אם זה בארץ או בחוץ לארץ. אז זה הברייתא הראשונה. הברייתא השנייה קצת יותר מסובכת, כי הסדר שלה לא לגמרי ברור. אפשר לחלק אותה לשני שלבים. קודם כל היא אומרת, אם פועלים עובדים שלא בגמר המלאכה, אז אסור להם לאכול. אחר כך היא אומרת שאם הם פועלים כן בגמר המלאכה, אז מותר להם לאכול. עד כאן זה דברים שאנחנו כבר יודעים. חלק שלישי של הברייתא חוזר חזרה לחלק הראשון. כלומר, גם כשאמרנו שאסור להם לאכול כשזה לא גמר מלאכה, אז יש יוצא דופן. ראינו כבר יוצא דופן אחד אם בעל הבית הרשה להם, זה מהברייתא הראשונה. פה יש יוצא דופן אחר אם הוא קצץ איתם. כלומר, לא סתם הרשה להם, אלא הם עשו איתו תנאי, אנחנו עובדים פה בתנאי שאתה מרשה לנו לאכול גם לפני גמר המלאכה. כמו שאמרנו, אם קוצצים שהפועלים יכולים לאכול אפילו לפני גמר המלאכה, אז מה שהם אוכלים נחשב כאילו הם קנו את זה. אז המקח עצמו מחייב בתרומות ומעשרות. אבל מתי הוא מחייב בתרומות ומעשרות? מקח מחייב רק אם אוכלים שניים, ולא אם אוכלים אחד אחד. לכן אומרת הברייתא, אם הוא קצץ, אז אחד מותר להם לאכול, שניים אסור להם לאכול, אלא אם כן הם יפרישו מעשרות. ואז בא החלק הרביעי ואומר שמותר להם לספות במלח. ומה מדובר כאן? אז בהווה מינה הבנו שמדובר כאן, שלא יכול להיות שמדובר כאן לפני גמר המלאכה, כי אז אם הוא לא קצץ, אז בכלל אסור להם לאכול, בטח שלא במלח. אם הוא קצץ, אז אמרנו כבר זה נחשב כאילו שהם קנו את זה, אז שיעשו מה שהם רוצים עם זה. אז ברור שמותר לספות במלח. אלא מה מדובר כאן? בגמר המלאכה, שאז מותר להם לאכול בגלל דיני הפועלים. ואומרת הברייתא שמותר להם אפילו לספות במלח. אז מה רואים? שמלח לא נחשב דבר אחר ומותר. זה הכל היה בשלב ההווה מינה, ולכן באמת הייתה קושייה בין שתי הברייתות, כי בברייתא הראשונה אמרנו שאסור, ובשנייה רואים שמותר. אבל למסקנה שבכלל לא מדובר פה על דיני אכילת הפועלים, אלא על דיני מעשר, ובאמת מצד דיני אכילת הפועלים אסור לספות במלח, לכן כבר אי אפשר להעמיד את זה במקרה שזה גמר מלאכה והם אוכלים מדיני אכילת הפועלים, כי אז באמת יהיה אסור. אלא מה מדובר כאן? שהוא קצץ איתם. ואם הוא קצץ איתם, זה נחשב שהם קנו את זה, אז מדיני אכילת הפועלים אין שום בעיה, תעשו מה שאתם רוצים כי זה שלכם. אז ברור שמותר להם לספות במלח. מה שהברייתא מחדשת שמותר לספות במלח, זה לגבי קביעות לחיוב במעשר. שהיא אומרת שגם אם תספו את זה במלח, זה עדיין לא מחייב בתרומות ומעשרות. למה בברייתא הראשונה זה כן מחייב וכאן זה לא מחייב? אז פה זה נכנס עוד פעם לאביי ורבא. לפי אביי, באמת אפילו אם זה רק פרי אחד זה מחייב, אבל פה כיוון שמדובר בחוץ לארץ זה לא מחייב. לפי רבא, בפרי אחד זה לא מחייב, בשתי פירות זה כן מחייב, אבל כיוון שמדובר פה בקצץ, כלומר שהוא קנה את זה בעצם, והרי גם מקח בפרי אחד זה מחייב ובשתי פירות זה לא מחייב, אז לכן אין בעיה שהוא יספה את זה במלח, כי זה לא יעלה ולא יוריד. ממילא באחד לא חייב במעשרות, ובשתיים כן חייב במעשרות. עד כאן.